אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק, פרק חדש, והיום האורח שלי הוא שוב עיתונאי, עיתונאי ותיק, אם יורשה לי להגיד, מעט יותר צעיר ממני, אבל מהדור שלי, דני זקן. כשהוא משדר ברדיו אז הוא מוצג כדני זקן, אבל אנחנו קוראים לו זקן, אני חושב שהוא יקבל את ההבחנה הקלה הזאת. בכל אופן, נפגשתי או הכרתי די מרחוק את דני בתחילת שנות ה-90, אני הייתי אז במעריב, רכז כתבים, והוא עבד בסוכנות עיתים, היה פעם דבר כזה, סוכנות ידיעות ישראלית. הוא כיסה התנחלויות, שטחים, את כל מה שקורה מעבר לקו הירוק. לנו אז לא היה כתב קבוע אז בשטחים, אז דני מילא את המקום של, של, של הפונקציה הזאת. לאחר מכן הוא שימש כמחליף מדי פעם. בקיצור, עבדנו לא מעט בתקופה ההיא. שנתיים לאחר מכן, סביבות 94, הוא הצטרף לרשת ב', גם שם הוא כיסה שטחים, את היהדות החרדית, כנסת, עניינים שקשורים בצה"ל ועוד. וככה לקראת סוף אותו עשור הוא הוביל את הקמת אתר האינטרנט של רשת ב'. במסגרת הפעילות העיתונאית המאוגדת שלו, דני הצטרף לאגודת העיתונאים הירושלמית, היה חבר באגודה ולאחר מכן נבחר ליו"ר האגודה, והוא זה שבעצם עמד בחזית מטעם עובדי רשות, העיתונאים של רשות השידור, במאבקים הגדולים של הרשות, עד בעצם שהיא חוסלה ונסגרה, ועברה להיות, והפכה להיות התאגיד, תאגיד השידור הציבורי. אלה היו ימים מאוד מאוד קשים, כל מי שזוכר, באמת מאבקים קשים מאוד, שימועים, התנכלויות, התאמרויות, מאבקים פוליטיים מאוד מאוד קשים עם לשכת ראש הממשלה, עם מי שהיו שרי התקשורת המתחלפים, עד שבסופו של דבר נפל הפור והרשות נסגרה. כמו שאמרנו, כמו ששוחחנו, המפנה היה כשנתניהו החליט למנות עצמו לשר תקשורת מעט לפני הבחירות ב-2015, ובמידה רבה הדבר הזה מתברר היום במשפט, בתיק 4000. כשהוקם התאגיד, בסופו של דבר דני לא הצטרף אליו, לא המשך ברשות השידור החדשה בתאגיד. המורשת שלו ברשות השידור כנראה מנע את זה ממנו, למרות ההישגים העיתונאיים המאוד ברורים שלו. אז אחרי שכל הסיפור הזה נגמר, הוא עבר לעבוד בגלי צהל, בחדשות, ביומן, כתב, הוא כותב בעל מוניטור מדי פעם, ויש לו היום תוכנית יומית בגלי ישראל, המאוד ימנית, סרוגה, יחד עם, לא תאמינו, יעקב ברדוגו. בנוסף היום הוא משמש ככתב הפוליטי-מדיני של גלובס. השיחה עם דני מעניינת מבחינה זאת שרוב העיתונאים שדיברתי איתם הם כמעט בני מיני, זאת אומרת, מי יותר, מי פחות, אבל אנחנו מזוהים כאן שהיא שמאל, נקרא לזה ליברלים, ליברלים שמאלנים, חילונים שמאלנים. דני הוא חיה מסוג אחר, לא הייתי אומר, זאת אומרת, קודם כל ברור לגמרי שהוא לא שמאלן, אני אשאיר לו להגיד אם הוא איש ימין או לא, אבל הוא בוודאי לא אחד לאחד בהשקפת העולם שלי. כמו שהוא טוען, הוא מאוד מאוד לא מקבל את התופעה שנקראת רק לא ביבי, הוא נגד חרמות. השתדלתי לא להיכנס איתו לעימותים עזים מדי בעניין הזה, אבל מתוך השיחה תבינו את הפער בינינו. הוא לא כל כך גדול מצד אחד, מצד שני אנחנו מופרדים בכמה עניינים מאוד מאוד מהותיים, ואני שמח, אני שמח שחידדנו חלק מהדברים, כי עדיף לדבר מאשר להדחיק את הדברים. בכל מקרה, הוא לא ביביסט, מצד שני, אני לא בטוח שדעתו על נתניהו זהה לדעתי ולדעת רוב האנשים שאני משוחח איתם. אז השיחה עם דני הולכת גם להיסטוריה של העיתונות כפי שהייתה בשנות ה-90, אולי קצת לפני זה, בעיקר בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שבהן גם הוא וגם אני היינו בלב העשייה העיתונאית. לאחר מכן כל הסיפור של ההתפרקות של העיתונות, גם של רשות השידור וגם של העיתונות הכתובה והממוסדת, כל הביטחון התעסוקתי של כולנו שפחות או יותר נעלם עם כניסת הרשתות החברתיות וקריסת הגופים הישנים הממוסדים, ועד בעצם הימים האלה, כולל לא חסכנו את העניין הזה, כולל התירוצים שלו, אוקיי? אני אגיד את זה ככה, התירוצים שלו, למה הוא בכל זאת משדר עם אדם כמו ברדוגו, ומשתף פעולה אפילו בפאנלים בערוץ 14, מי ישמע. אז זהו, אז אתם בהחלט מוזמנים בשיחה קצת שונה, מאוד מאוד מעניינת, אותי היא ריתקה מאוד, ואני די משוכנע שהיא לא תהיה האחרונה, והיא הייתה הראשונה, אבל יהיו עוד כאלה, כי יש לנו המון נושאים לדבר עליהם. זהו, אחרי קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן, נעבור לשיחה עם דני זקן. אז כאמור, האורח שלי היום הוא מישהו שכבר מזמן רציתי להזמין אותו לשיחה, ואני יכול להגיד שאני זוכר לו חסד נעורים של כשהקמתי את מגפון, את העיתון העצמאי, אז הוא אירח אותי לאיזושהי תוכנית לילה שהייתה לו אז, ברשות השידור, ברשת ב' של פעם, דני זקן. אז שוב שלום, ומה שלומך דני?
אהלן, בסדר גמור, בסדר.
יופי, אז באמת אנחנו, ההיכרות בינינו הולכת הרבה מאוד זמן אחורה, לא חברים אישיים, לא ככה, נדמה לי שאפילו לא נפגשנו פיזית אף פעם, אבל ברשתות ובטלפון, ואני רק יכול לספר טיפה באמת אנקדוטות מעבר הרחוק, אני חושב שזה היה תחילת שנות ה-90, אתה עבדת אז בסוכנות עיתים, להזכיר לאנשים שהיה פעם דבר כזה סוכנות ידיעות ישראלית, כי כולם מדברים על AP, רואית שגם הם קצת ירדו מהגדולה שלהם בעשור, בשני העשורים האחרונים, מאז שהרשתות החברתיות פרצו לחיינו, אבל היה דבר כזה סוכנות עיתים, והיא עבדה, ובכלל זה היה חלק מהמפעלים, מהמפעלות של הימלפרב, עם כל העיתונים בשפות הזרות, תחשוב על זה, המדינה קמה והייתה צריכה להכיל באינפורמציה אנשים שבאו מכל קצות עולם בשפות, באמת, הדור הצעיר לא מבין על מה אנחנו מדברים, פשוט לא מבין.
כל ישראל עשה את זה, זה עדיין לא.
נכון,
נכון. חלק מהשפות, את השליחות הזאת.
כן, אז אני בא מהעיתונות הכתובה, אתה היית גם בזה, אבל גם בעיקר בשידור, באודיו במשך שנים, וכן, אני הייתי בזמנו רכז הכתבים צעיר במעריב, והיינו בקשר כי אתה היית כתב השטחים, כתב מה שקראו אז שטחים, אני לא יודע היום איך מכנים את הג'ובים האלה, של סוכנות עיתים, ועבדת גם איתנו במעריב, עד שמעריב החליט למנות מישהו בחבר, חנן שליין, חבר משותף שלנו לג'וב הזה, לכתב בשטחים, אבל היינו בקשר וככה הדברים התקדמו. תשמע, אני מדבר עם אנשים מהדור הזה שלנו, אנחנו סדר גודל של אותה קידומת, למרות שאתה עוד לא בקידומת שלי הספציפית, זה טיפה יותר צעיר.
בדרך,
כן, אבל מי שהיה עיתונאי בשנות ה-80, ה-90, אולי טיפה לתוך שנות ה-2000, עיתונאי ממוסד, אני חושב שאנחנו מדברים על עולמות שונים באופן מוחלט, קיצוני. זאת אומרת, אין שום דמיון למקצוע ולעבודה שעשינו אז, לא לפני כל כך הרבה שנים. זאת אומרת, אם אתה הולך אחורה, אז אצלי זה נניח 40 שנה, אצלך 30, 35 שנה.
אפילו 20.
מה קרה פה?
הדבר העיקרי זה הכניסה, שני דברים בעצם, אחד התחרותיות של הטלוויזיה, כלומר בעבר ערוץ אחד והעיתונים, זה בעצם מה שהיה, וכל ישראל בשנות ה-90 הצטרפו גלי צהל במוברחות חדשות, וכמובן ערוץ 2 מה שקראו אז, ועכשיו זה 12 ו-13 ו-14, שאני בטח נדבר עליו.
טלוויזיה מסחרית, מה שנקרא.
טלוויזיה מסחרית, וכמובן המפץ הגדול של סוף הראשון של המילניום, של הרשתות החברתיות, שם זה התחיל, 12-15 שנה כבר, שהוא זה שעשה את השינוי לדעתי היותר דרמטי, במובן הזה. הטלוויזיות עשו איזושהי, אני אגיד את זה בגסות הזניית, האינפוטיינטמנט הפך להיות יותר ויותר משמעותי, על חשבון החדשות האמיתיות, וכשנכנסו הרשתות החברתיות, אז ההזניה נעשתה הרבה הרבה יותר משמעותית, שכרוכה גם בהתנהלות אישית של כתבים, וגם של המערכות עצמן, של קברניטי עתיקות. אם נרחיק קצת על העניין הזה, אז קודם כל בוא נלך לטלוויזיות, אז אתה פותח היום מהדורה, אז מהדורה מבט בזמנו, אנחנו זוכרים אותה חצי שעה, נדמה שאפילו הייתה ב9, כמה שאני זוכר, או היא עברה ל8, 9.
התחיל בשמונה, ואז כשנכנסו, נכנס ערוץ 2, אז הם רצו להרחיק את עצמם, אז הם עברו ל8.5, אבל אז ערוץ 2 העריכו את המהדורות, אז מבט עברו ל9, ואחר כך חזרו ל8, ואז הם היו במקביל. בקיצור, נהיה סמטוחה שלמה.
נהיה סמטוח השלמה, אבל מה שקרה זה שכל אחד במסגרת התחרות רצה להאדיר את עצמו. בערוץ אחד לא כך ידעו איך לקלוט את השינוי, ההנהלות של רשות השידור ושל הטלוויזיה הישראלית, מה שקרו, לא הסתגלו, לא הבינו מה קורה. אני זוכר ישיבה אחת ספציפית עם אחד מהמנהלים, תכף יחזור לי השם שלו, אני לא זוכר אם זה הקירשנבר או מישהו אחר, שבו אמרתי, חבר'ה, אני חושב שהגיע הזמן שנעשה אתר אינטרנט לרשות השידור, זה היה לא לפני כל כך הרבה זמן, והם הסתכלו עליי במבט כזה, כאילו כמעט כמו מה זה אינטרנט, ואני מדבר איתך על תקופה שכבר היה לכמעט כל אתר חדשות, כל עיתון, כל ערוץ טלוויזיה בוודאי, אתר אינטרנט חייפורט, וויינט היה כבר התחיל לשלוט. אז אתם לא הצליחו להבין מה קורה.
רק אכנס פה עם אנקדוטה קטנה, בחלק השני של שנות ה-90, אני פחות או יותר סיימתי קדנציה כרכז כתבים מעריב, ועברתי לסוג של מושאל מהמערכת למערכת המחשב, ואז כולנו עברנו מהמיין פריימס, מהקויוטים הגדולים, מהמערכות מחשב המרכזיות ל-PC, ומיד אחרי זה, וניהלתי את הדבר הזה, ומיד אחרי זה בא אליי עופר נמרודי, המול, דאז אתה תקים לי אתר אינטרנט. אז הייתי העורך והמייסד והעורך הראשי, הראשון הוא התעקש, יהיה כתוב עורך ראשי, אמרתי לו, עופר, עורך ראשי יש אחד לעיתון, הוא אמר, לא, אינטרנט אתה תהיה עורך ראשי,
וזה בא עם התבוא. הוא הבין שזה שונה, יפה שהוא הבין שזה שונה, שזה משהו אחר.
תשמע, עופר נמרודי הוא אדם מאוד מאוד פיקח, זה שהוא היה מושחד וזה שהוא היה ילד שהגיע לשחק עם צעצוע שהיה גדול עליו ב-20 מספרים, ולא הבין איפה הגבולות, זה סיפור אחר. הוא גם שילם את זה מחיר לא פשוט בכלל. אבל הוא היה חריף, פיקח באופן יוצא דופן, אין פה שאלה בכלל. בכל אופן, אז היה נורא קשה לשכנע, אתה יודע מה, לא את הדור הצעיר, הדור הצעיר חי ברשת. היה קשה לשכנע, כמו שאתה מספר עכשיו על רשות השידור, אנשים בגילי, אנשים בגילך, אנשים, אתה יודע, עורכי דסק, כתבי שטח, שמה שאנחנו עושים זה הסיפור של אתמול, שהעולם עובר לפסים אחרים, והייתי, זרקו אותי, לא רק אותי, גם בידיעות אחרונות, את אילן יצחייק ואת זאב חספר, ואותי ואת החבר'ה שהקימו את מעריב אינטרנט, אז זרקו אותנו על הגגות של בית ידיעות ובית מעריב בתוך פריקסטינג כאלה, מן קרוונים.
היו מזגנים לפחות.
כן, שמו מזגנים, אבל זה לא הבריח את הג'וקים ואת האכברים. אז תחשוב על זה שהיו שם מעצבות גרפיות וכל מיני כאלה שהיו צריכות להתמודד עם הדבר הזה. היו זמנים מעניינים מאוד, וכן, אז תמשיך את הסיפור של רשות השידור.
אז זה הגיע למצב שבו הערוצים, ובעיקר ערוץ 2, שלקח דוגמאות יותר מערוצים אמריקנים, והתחיל לקדם את עצמו, ובתוך המהדורות פתאום היו כתבות קידום של תוכניות שאחרי, ושל כל מיני דברים אחרים, שהיום הם חלק בלתי נפרד מהאייטמים שיש בתוך מהדורות חדשות, שאורכן כיום שעה ורבע, משהו כזה.
קיצצו את זה, בדיון השנייה, הרגולטורי
כן.
האחרון, כי
זה צועד. כן, הרשות השנייה, כן, אבל הם ילחמו, כי זה המקור שכנראה מביא להם אחר בפרסומות.
החדשות זה קידום לריאליטי, כן. אנחנו יודעים איך זה עובד.
זה אחד, והיותר גרוע, זה הקידום לכל מיני גורמים חיצוניים. אז אתמול ראיתי ככה באחד מהיומנים, לא זוכר איזה מהם אפילו, כי זיפזפתי, כתבה על איזושהי תוכנית בידור או בדרנית שחוזרת, שעושה תוכנית ועניינים והכל, ורעיון מאוד מלטף, מאוד מפנק, כמובן בלי שום שאלה קשה, ובסופו של דבר גם איזושהי רשימה של מועדי ההופעות הבאים שיהיו לאותה, בדיוק כמו שצריך, ועכשיו אין שום ספק כמובן שהם קיבלו תשלום עבור הכתבה הזו. אז זה חלק מההזניה שקיימת בעניין הזה של התשלום, וזה למה אני במהותי איש של השידור הציבורי, שאמור להיות כזה שהוא עם הרבה פחות לחצים מסחריים בוודאי. ועכשיו תגיד לי בטח, רגע, אבל רשות השידור היה בלחצים פוליטיים. כן, רשות השידור הייתה בלחצים פוליטיים, והיא הייתה בתקופה שהייתי יושב ראש אגודת העיתונאים ואיש רשת ב' עמדה בפני לחצים פוליטיים קשים מאוד של המנהיגים של ההנהגה, של הממשלה שהצליחה לטפל בטלוויזיה, פחות הצליחה לטפל ברדיו ברשת ב', ובסופו של דבר זה מה שגם הוביל לסגירת רשות השידור. זו הסיבה האמיתית והעיקרית שאף אחד לא יבלבל את המוח על כל מיני דברים אחרים והסכמים וכאלה.
לא. אנחנו רואים היום בתאגיד שהחולאים הבסיסיים שהיו אז חוזרים פשוט באדרת אחרת, זה לא, שום דבר לא באמת השתנה. אני כן רוצה לחזור איתך לקטע הזה של רשות השידור, כי נגעת בזה כבר, ואני אגיד, מאיזה שנה הצטרפת לרשת בית? מתי זה היה? אתה זוכר? לא שומע אותך, לא שומע, דני. לא, נעלמת לגמרי.
עכשיו?
כן, עכשיו טוב. בסדר.
יופי.
תראה, אז השאלה שלי הייתה באיזה שנה, באיזה שלב הצטרפת לרשת בית?
את הקריירה הרדיופונית שלי התחלתי בינואר 92, קודם ציינת איזה הייתי בסוכנות איתים שנתיים שלוש, כתב שטחים, ערבים, כל מיני דברים בכיוון הזה, גם מתנחלים, אז היה ביחד. קודם אגב הייתי, התחלתי את הקריירה בפיאטון,
המיתולוגי של...
המיתולוגי, כן, כתבתי, ערכתי ועיתון ירושלים וכל מיני כאלה מקומון.
אם היית יותר נורא, יכול להיות שאתה היית מספיק להיות בזו ארץ זו מי שלא בגילנו לא יודע על מה אני מדבר. צריך להגיד, בית מיכאל, חנוך מרמרי, אפרים סידון וקובי ניב שעשו באמת, והם ליוו את הסיפור, אם כבר אנחנו יודעים בזה.
ככה אמיתית.
כן, הם נגעו בעצם, פחות או יותר מכתב השמיניסטים של תחילת שנות ה-70, שמוליק שם טוב, שגם איתו עבדתי, דרך כל הסיפור הזה של מלחמת התשה ויום כיפור, מ-71, 72 עד 74 כזה, שהם בעצם נהיו הצוות שכתב את ניקוי ראש. תחשוב על זה, זה unbelievable, זה היסטוריה שהתרחשה.
מייסדי הסתירה הפוליטית בישראל, אפשר להגדיר אותם.
כן, כן, לגמרי. היו עוד קודם, אתה יודע, במועדון התיאטרון וכן הלאה, אבל הם היו באמת חריפים, וכמו שאנחנו רואים, הקריירות שלהם עד היום הם המחודדים והחדים ביותר. כן, אז הצטרפת לרשות השידור של תחילת שנות ה-90.
כן, ינואר 92 למעשה, הייתי כתב שטחים, אז הייתה את האינתיפאדה, כזכור. נכון, הייתי ביחד עם יוני בן מייחם, שלימים הפך להיות מנכ״ל לרשות השידור, פחות או יותר הגרוע ביותר אי פעם, בעצם היה מאלה שהביאו לסגירתה, וביחד גם עם גיל ליטמן שהיה כתב ההתנחלויות, וסיקרנו שטחים, הסתובבנו, היו שטחים, אפשר היה לא A, לא B, לא C, הסתובבנו עם רכבים מוגנים ומאבטחים, לא, גם לא מוגנים בעצם, עם מאבטחים, בשטחים, נפגשים...
הממוגנים אגב, כל הסיפור של המיגון של הרכבים, אני יודע כי יש מילואים, שוב, כעיתונאי ביקרתי שם, לא הייתי יותר איש מערכת, אבל זה התחיל באינטיפאדה החמושה, זאת אומרת, שנתיים.
נכון, נכון, יותר אחר כך... כן, הסתובבנו הרבה עם המכונית של חנן שליין אגב,
כן.
הייתה לו איזה סובארו חבוטה, ולי הייתה אופל חבוטה עם קפיות, קיצור, הרבה, יש לי מפגש רעיונות עם
מפגשים, ועם
זכריה זביידי בזמנו אפילו.
יקיר המערכות, כולם רדפו אחריו, לא רק טלי פחים.
נכון.
היו זמנים. אז אתה בעצם היית לרשות השידור מתחילת שנות 90, 92 כמו שאמרת, אגב אני נכנסתי לתפקידי כרכז כתבים בינואר 93, שזה חודש לפני שפרץ הסיפור של אוסלו, והפריצה הראשונה,
הסכמי אוסלו.
אחר כך הטבח שאתם הייתם ממש בשטח של גולדשטיין מערת המכפלה,
נכון.
ימים מטורפים, ואחר כך כל הפיגועים הגדולים, כבר דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים, שאני פשוט מתחלחל כל פעם שאני זוכר את זה, נזכר בזה מחדש. ובעצם היית שם ברשות השידור עד 2015, שזה היה פחות או יותר נשיקת המוות והפירוק. בסוף זה היה, אבל נדמה לי שהבחירות של, אני לא סתם אומר 2015, הבחירות של 2015 שבהם, נתניהו ומשפחתו
קיץ 2015 הייתה החלטה
התירו, כן. את, כן, התירו את כל הזה, זה סיפור התחיל עם ארדן והתגלגל אחר כך לנתניהו שהחליף אותו כשר תקשורת וכן הלאה.
שנדבר על זה כמה מילים מאחורי הקלעים של הסיפור הזה.
בוודאי, שנייה, אני כבר מגיעים לזה. אני רק אומר שכמו שדיברנו לפני הקלטה וגם קצת כשכבר ראינו מעביר מה שנקרא, תראה איך שאני נהייתי איש רדיו, על, 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 על הטרנספורמציה הזאת, על המעבר של בין העיתונות של פעם, הרדיו של פעם, ובעצם נכנסת כשהרדיו היה בסיאו, עזוב עכשיו את הטלוויזיה שהייתה, שהיו לה את הבעיות שלה, אבל רשת ב' באמת הייתה מופת של שידור ציבורי אמיתי כמו שצריך, עם הבעיות שהיו להם, לא נברח מזה, עד לחיסול המוחלט. זאת אומרת, ממש מי עשי כמעט, ועד למוות הבאמת לא הוגן, לפחות בהקשר של הרדיו. זה חתיכת תקופת חיים, מה שנקרא נתח דרמטי, שבו אתה יודע, אתה יכול לכתוב דוקטורטים על כל הטרנספורמציה הזאת. כשאני חושב על זה, אני שנים אמרתי שאני אעשה, אם הייתי אקדמאי והיה לי את הסבלנות לזה, אז הייתי עושה את סיפור חדשות, ששינה את העיתונות הכתובה בארץ, ואחר כך כל הסיפור של העיתונים הגדולים, מעריב, ידיעות והמלחמה ביניהם, שבעצם חיסלה בסופו של דבר את העיתונות הכתובה, ובמקרה שלך זה הרדיו וכל המדיה הדיגיטלית, סיפור.
אתה אמרת דוקטורט וזה בדיוק כיוון, אני אחרי שסיימתי, אחרי שסגרו את רשות השידור, הלכתי לעשות תואר שני בתקשורת, ואחד הכיוונים היה בהחלט בדוקטורט לכתוב את הסיפור הזה. אני מודה שיש לי קצת בעיה בכתיבה אקדמית יותר, מכיוון שאני עיתונאי, בעבודה הראשונה שכתבתי באוניברסיטה, בתואר הראשון, כתב לי מנחם קליין, היום פרופסור, הערה, הוא היה זה שבדק לי את העבודה, והוא אמר, הכתיבה שלך היא עיתונאית, וככה זה בעצם שדחף אותי לעיתונאות.
אז על רומן שכתבתי, פרמורם, שראה את כתב היד, ואמר לי, מה מאוד נהניתי, זה היה ממש מצוין בזה, זה פשוט לא יהיה רב מחר, כי אתה כתבת אותו כעיתונאי.
זהו, אז בדיוק, קצת אחרת, כן. וזה, אפרופו רצף הספרים שכותבים עיתונאים עכשיו. בכל מקרה, אז זה לגמרי, 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 גם כמובן בגלל הידע והמסמכים שיש לי, אני פה מחזיק מאחוריי את הסכם רשות השידור חתום, הסכם הרפורמה של רשות השידור החתום. לצערי הרב, בשנים האחרונות הייתי של הרשות, הייתי יושב ראש אגודת העיתונאים שניהל את המסע ומתן, שחתם על ההסכמים להבראת רשות השידור, לרפורמה מה שקראו אז, אבל בסופו של דבר, היו כמה גורמים שחברו והפילו את הרשות, מבחינתי זה פצע עצום, לא חושב שנפשית אפילו התאוששתי ממנו, זה חובה להגיד, אני עושה המון דברים היום, וזה כמובן שאין, לא ענייני פרנסה והכל, אני עושה גם דברים מקצועיים טובים, אבל זה פצע אדיר, ואני חושב שפספוס אדיר גם מבחינתה של המדינה ככלל והתקשורת בישראל, כי מה שיש היום, יש לו יתרונות מסוימים, אבל ההגדרה שלי לזה, הם השקיעו בשנתיים הראשונות 4 מיליארד שקלים, על אתר אינטרנט, כי כל היתר כבר היה, והם פשוט הרסו ובנו מחדש. וזו התוצאה בסופו של דבר. מבחינתי זה כמובן מעבר לכאב לב האישי, כי הייתי שם וקצת הרגשת אחריות, גם כעס על מקבלי ההחלטות, בעיקר הפוליטיקאים, כי שם זה התחיל. אני מדברים על זה, אז למשל, כמה שנים קודם, לא הרבה שנים קודם, הייתה השתלטות, תמיד הייתה, פוליטיקה בעניינים, ממשלות, ובוודאי פרס, שהיה אחד המתערבים הכי גדולים בפעילות של רשות השידור, וגם אחרים, באיזשהו שלב רשות השידור, בערך בשנות ה-70 זה היה לדעתי קצת אחרי, אולי תפסת העצמאות, אולי גם בזכות המהפך של 77,
ארנון צוקרמן, צריך להגיד, הוא היה אישיות יוצא דופן.
נכון.
ואחר מוטי קירשנברג.
והליכוד שלא תפס, שלא הבין, שלא השכיל לעשות בדרך
כן,
עדינה את מה שקודם.
כן, הוא
ניסה
עם
אורי פורט,
ואחר כך עם תומי לפיד, אבל זה כבר היה,
כן, עכשיו,
מלחמת מאסף, מה שנקרא.
בדיוק ככה, והעיתונות התגבשה והתחזקה, והיה לה מעמד מאוד מאוד משמעותי, הרבה מאוד בזכות המקצועיות שלה, וזה נכון, ואם אנחנו קופצים קדימה, אז כן, העיתונות בישראל יש לה נטייה שמאלה משמעותית, אין בזה בכלל ספק, מבחינתי האישית גם ככה, חוקר תקשורת, גם כעיתונאי ותיק, אין איזה שום ספק, וגם ברשות השידור זה היה במידה לא מעטה, ואני התקלתי בזה אין ספור פעמים, אבל היא הייתה עיתונות מקצועית, מקצועית שלא לומר מקצוענית אפילו, ופה היתרון העצום שלה והגדול שלה, על פני יתר כלי התקשורת, ואיפה שכרגע מה שמנסים לעשות בצד השני של המפה, עדיין לא צולח בדיוק בגלל הסיבה הזו והנפילה הזו. השנים האלה הם אלה שעיצבו את העסק, וכשרשות השידור, כשנתניהו נכנס, נתניהו הוא איש שמבין תקשורת יותר מכל פוליטיקאי אחר במדינת ישראל, אולי בעולם, והוא ניסה, הוא הבין שפה יש פה כלי, מה שווה רשות השידור אם אנחנו לא יכולים לשלוט בה, או יותר נכון, מה שווה התאגיד, אני לוקח את זה בהשלכה כמה שנים אחורה, זה בדיוק מה שהוא ניסה לעשות, הוא מינה את יואב הורוביץ לדירקטור במה שקראו אז, שכחתי כבר את הגוף הפוליטי הזה. לא, אני מדבר על רשות השידור, הגוף שמעל מועצת רשות השידור או משהו כזה, ששם היו פוליטיקאים, מליאת רשות השידור, והורוביץ היה איש שלו, שאחר כך הפך להיות גם מנכ״ל משרדו, ושם הם ניסו לעשות דברים. הבעיה שלהם הייתה שהם מינו אנשים לא טובים לתפקידים. זו הייתה הבעיה העיקרית, והם ניסו לדרוס. מה זה ניסו לדרוס? אני לא יודע אם אתה זוכר, היה למשל סיפור עם קרן נויבך. נויבך הייתה לה תוכנית מאוד מאוד חזקה, שהתעסקה בעיקר בכלכלה וחברה. היא יצאה לקמפיין, בלתי מוצדק אגב, לטעמי האישית ככל שאני מבין את העסק היום בוודאי, נגד הסיפור של הגז, הפקת הגז, היא לקחה לגמרי את האג'נדה של הגופים שיצאו נגד, במידה מסוימת היא הצליחה להכריח את הקמת הוועדות, וכל זה שגררו מיסוי קצת יותר גדול, אבל המאבק שלה היה בצורה כזו, שהוא הורגש מבחינת הממשלה בוטה, והם יצאו נגדה וניסו לשים עליה לבד.
אני רק אגיד שבמקרה של קרן היה לזה רקע קודם, היא הייתה כתבת מדינית, היא גם מגלי צה"ל והייתה כתבת מדינית
של הטלוויזיה.
בולטת בטלוויזיה בערוץ.
נכון, ואז הדיחו אותה בדיוק אותם פוליטרופקים.
ואז כן טלטלים, לא טלטלים.
כן, היא לא עוברת מסך.
לא עוברת מסך.
זו הייתה הגדרה, וזה היה אחד הרי הכי מצחיקים.
כרמית גיא, כן, אחת הקרייניות השדריות המדהימות והפיקחיות והאינטליגנטיות ביותר שהיו, אז זה היה לה רווח בין השיניים, ומאותו רגע היא לא הייתה יותר על המסך. תשמע, יש דברים שבמבט לאחור הם פשוט מזעזעים. וקרן מצאה את מקומה ברדיו באופן בולט.
מצאה והפכה להיות דמות מאוד בולטת בתקשורת, דמות משפיעה לגמרי, גם היום, גם היום.
כן, כן, סדר יום זה תוכנית רצינית מאוד.
ומעלה נושאים שלא מעלים בהרבה מקומות אחרים, ובצורה לא פופוליסטית וכולי. אז הסיפור הזה גרם לכך שהם ניסו להפיל, ובסוף, אני לא אשכח שיחה שהייתה לי עם אופיר אקוניס, אז חבר כנסת, קודם לכן הוא היה דובר של נתניהו, הכרתי אותו עוד מלפני, והוא אמר לי, אנחנו לא נשתוק עד שנעיף אותה משם, כי היא הרסה לנו את סיפור הגז. עכשיו, אתה יכול להבין את ההתנגדות שלהם לקמפיין שהיא הוליכה, ואני אומר שוב, הקמפיין לא היה, לא יודע אם לא הגדיר אותו, לא הגון, אבל היא תפסה שם עמדה, לגמרי. אולי נדבר על הקטע של עמדה.
אגב, אני לא, זה סיפור שאנחנו יכולים להקדיש לו פרק שלם. האם מותר לנו כעיתונאים להביע עמדה או לא? אני בעד להביע עמדה, ובלבד שהיא תהיה שקופה ולהביא גם את הצדדים האחרים, אבל באמת זה דיון אחר.
זה דיון אחר. אז בקיצור, זה מה שזה הוביל את ה... שם נזרעו הזרעים הראשונים, המשמעותיים, להפלתה של רשות השידור, לסגירה שלה. הקטע הזה של מאבק הגז. והם ניסו לפטר את המפיקה של אמירית רושמן, שהיום היא בחירה בתאגיד, וזה היה המאבק הגדול המשמעותי שלי כיושב ראש אגודת העיתונאים, לנגד הסיפור הזה, הצלחנו בו, הפלנו אותם, הם נדהמו, אני קיבלתי טלפונים מהבכירים ביותר שיש בלשכת ראש הממשלה על העניין הזה, וניסו להפעיל לחצים, ומה אכפת לכם, ומה זה, זה רק בן אדם אחד, והיא הורסת לכם את ה... בקיצור, שם נזרעו הזרעים. ההמשך, היו עוד כמה דברים שקשורים לזה, הנדלן של רשות השידור שיושבת היום, שישבה ברוממה ובעיקר במרכז תל אביב שם.
שרונה,
שמאוד מאוד קרץ, ועוד כל מיני דברים אחרים, נעשה קמפיין מאוד משמעותי נגד הרשות עצמה.
וצריך להגיד שרשות השידור גדלה להיות מפלצת מושחתת, ואתה הזכרת ממש ככה בהכנה לשיחה הזאת, חזרתי לכמה מהדברים שקשורים בך, שאתה עסקת בהם בזמנו, והמאבקים שהיו לך נגד ההנהלה, נגד האנשים החזקים, הזכרת בין המחם, והיה אחד זה אלי רבינוביץ', שעד היום אף אחד לא מבין איך הוא צבר את הכוח שהיה לו אז ברשות השידור, וכל הרפורמות וכל תוכניות ההבראה, לא באמת יכלו לרפא את הדבר הזה. נכון, נכון.
אז זה היה.
כן, אני איתך.
אין בעיה, אז מינו את יוני בן מנחם, שאין לו שום יכולות ניהוליות, הוא קיבל ציון, הציון הנמוך ביותר, כמעט אפסי, בבחינה שעשה לו מכון מקצועי חיצוני ליכולות ניהוליות, ולמרות זאת, הם מינו אותו קודם למנהל הרדיו, אחר כך לרשת ב' ושם, היה פשוט מטורף, הוא הזיז אנשים מתפקידים, הוא העיף כל מיני כתבים שהיו קצת יותר מדי מעצבנים, ומינה את מיקי מירו שלוחו, לתפקיד מנהל חטיבת החדשות, אחר כך הוא מונה כאמור לתפקיד מנכ״ל רשות השידור, וזה ליג לאורך השנים צבר את הכוח, הוא צבר את הכוח עם מי שהיה אז מנהל הטלוויזיה שהגיע מהערבית.
ג'ו בראל.
ג'ו בראל כמובן, הוא היה עוזר, הוא התחתן עם המזכירה שלו למעשה. בקיצור, הסיפור שם, גם אני עדיין לא יודע.
בראל מסומן הרבה יותר ממנחם, הרבה יותר מבין מנחם בכל השאר, בראל... כנראה שהביא בסופו של דבר לחיסול רשות השידור, במידה רבה מאוד. הוא לא איתנו היום כבר, אבל...
נכון, זו הזניה הניהולית. חובה להגיד פה, ואנחנו נחטא לאמת ההיסטורית, אם לא נציין גם את זה, ועדי רשות השידור, ואני הייתי ראש איגוד מקצועי, אני אומר את זה חד משמעית, ועדי העיתונאים, לא העיתונאים, יותר הטכנאים, אבל במידה מסוימת גם העיתונאים, של רשות השידור, הם נתנו אחלה תירוץ לפוליטיקאים לבוא ולהרוס את כל העסק ולהפיל את רשות השידור. הסכמים, דברים שאני הצלחתי לסגור עם האוצר, היה לי קשה מאוד אם בכלל להצליח למכור לוועדים, כל עסק קטן שלנו, אז הטכנאים רצו פי שתיים, והם השיגו שם, בקיצור, היה שם דרישות ודברים,
וכמובן, אני מזכיר את הסיפור של הוידאו, המעבר מפילם לוידאו, בטלוויזיה הישראלית, שציוד שנקנה באז מיליונים רבים, אני לא יודע מה היה
לך היום, שכב שנים במחסנים,
עד שנהפך לא רלוונטי, כי הטכנולוגיה התקדמה, ו...
נכון, וכל מיני, גם ברדיו, גם ברדיו לא היה חסר לטכנאים, לא נתנו לנו לכתבים להקליט בשטח,
כך זמן, וכל... בטח, היה טכנאי צמוד, אין ספק.
בדיוק ככה, אז בקיצור, הדברים האלה גם היו רעות חולות של העניין הזה, הם קשורות אגב במגזר הציבורי כולו, אבל גם אצלנו ברשות השידור, ברגע שהגיעו הטלוויזיות האחרות, וגם גלץ התפתחה, זה כבר הפך לפחות רלוונטי, ואת זה הם לא קלטו. את זה הם לא הבינו, המשיכו לדרוש ולדרוש, מסע ומתן שהתמשך, בסוף הצלחתי להביא להגיע להסכם, גם הטכנאים הצליחו להגיע להסכם, אבל אז היה כבר מאוחר מדי, יאיר לפיד וארדן בעצם היו שני אלה שהביאו לסגירה של רשות השידור.
אני צריך להגיד שבמקרה של יאיר, מעבר לגישה הכלכלית המאוד...
עניין אישי היה לו שם.
כן, כן, מאוד ניאו-ליברלית שלו, ועד היום אנחנו רואים הכלכלה שהוא...
כן, גם עניין אישי הוא לא...
כן, וכמובן, עזב בטריקת דלת. של אבא שלו מלפני, כשהוא היה מנכ"ל רשות השידור.
וגם הוא אישית עזב שם בטריקת דלת, זאת היה לו שם איזה...
כן, למרות שזה רק עשה לו טוב בהמשך הדרך. אפילו לא ברגע, בקטע הפוליטי.
אם הוא נשאר ברשות השידור, הוא לא היה ראש ממשלה היום.
או שהוא לא היה ראש ממשלה, או שהוא לא היה אישיות טלוויזיונית כל כך מצליחה, אתה יודע. נכון. טוב, ויאיר פשוט ידע לבחור גם את האנשים שהוא, במידה רבה כמו נתניהו, אבל בצורה הרבה פחות בוטה, ידע לבחור את האנשים שיקדמו אותו, אם זה נוני, אם זה מינצ'ן, אם זה מהפרנסים של ידיעות אחרונות ושל ערוצי הטלוויזיה המסחרית. זה לפיד, אין מה לעשות. אז הגענו בעצם לתקופה המאוד מאוד רעה הזאת של השימועים ושל התאגיד שהוקם, אבל היה ניסיוני. סליחה?
וההתנכלויות, כן.
כן, כן.
אני אישית, אגב, גם אני ברמה האישית, שם ספקתי הורדה בשעות נוספות וכל מיני דברים כאלה בגלל המאבק.
כן, זה תקופת הדיאדוכים, שהיה ברור שזה לא ייגמר טוב, ואנשים כבר התחילו לחשב את עתידם או לאחור או קדימה ליצור החדש שהולך ומוקם, באופן בשושואיזם, באיזשהם משרדים, זה כבר אז היה במודיעין, אני כבר לא זוכר בדיוק את המיקומים.
לא, בתל אביב הם ישבו.
אוקיי, והתחילו לצאת סיפורים איומים על השפלות, על העלבות, על באמת ברמה של אנשים שלא רוצה להגיד על סף התאבדות, אבל אנשים יצאו בבכי מכל שיחה כזאת, מכל... תשמע, אפשר, אתה יודע, מפעלים נסגרים, תקשורת לא אמורה להיות שונה באופן דרמטי, למרות שהיא שונה, מהרבה מאוד גופים אחרים, אבל רמת ההתחשבנות האישית והעלבונות האישיים שהיו בתקופה היא, הרבה חברים שלך, בוודאי הרבה יותר משלי, אבל גם אני הכרתי לא מעט, חלק אישיים, פשוט היו מזועזעים מההתנהגות הזאת. כאילו, איך נוצר הרוע הנוראי הזה?
זה התחיל, קודם כל יש הרבה דברים אישיים שם, זאת אומרת אלדד קובלנץ ולא יצא לי להכיר אותו מאוד באופן אישי, אלא בכמה שיחות, כנראה ששם העניין, הוא ניסה לבנות משהו חדש, קודם כל הייתה להם תפיסה שאומרת, אנחנו מוחקים את רשות השידור, אנחנו באים לבנות משהו חדש, הייתי שם בראיון, הייתי אחד משלושת המועמדים האחרונים לנהל את, חטיבת החדשות במכרזים שהיו לפני, ואז באתי ואמרתי צריך לעשות כך וזה, והנה מבנה, וזה על משהו דברים שבניתי לחטיבת החדשות, ואז אמרו רגע, אבל זה יותר מדי דומה לרשות השידור, וזה פשוט נמחק, וזה אומר גם לגבי העובדים, היו 450 עובדים בתאגיד בהתחלה בכניסה שלו, נשארו שם פחות מ-200 היום, וזה אומר שהם עשו במכוון, ניסיונות או דחיקות של האנשים האלה, של רשות השידור החוצה, בעיקר בתחום הטלוויזיה, פחות ברדיו, כי הם הבינו שרשת ב' היא מאוד מוצלחת, וגם תחנות הרדיו האחרות הן פחות או יותר בסדר, ולכן האנשים האלה נדחקו החוצה. אני היום עדיין חבר בהנהלת אגודת העיתונאים, מקבלים כל הזמן סיפורים על התנכלויות וכאלה. אני מאוד מקווה שגולן יוכבז, שהתמנה ממש לאחרונה, ישנה במידה מסוימת את העסק. אגב, הוא גם כן כתב שטחים שהתחיל פחות או יותר איתי, עשיתי לו...
הוא נחשב מאוד מקצועי, ואני לפחות מהעדויות שאני שומע בתקופתו בערוץ 10, מה שנהפך לערוץ 14, מה שנהפך לערוץ 13, וכן הלאה והלאה והלאה, שהוא זה, למרות שהוא חתום על אחד הדברים המוזרים שקרו לערוץ 10 הזה, על גלגוליו השונים, אם נרצה לדבר על זה, אני לא אוהב לדבר על... לא אוהב לדבר על, אתה יודע, הצד שלישי של, להזכיר שמות של אנשים שלא נמצאים כאן בשביל להתייחס אל עצמם, אבל נראה. אז התאגיד קם, ובעצם הטלוויזיה נהפכה למשהו אחר, צריך להגיד, היא לא דומה, במידה רבה מאוד לא דומה לערוץ, למה שקראו אז הטלוויזיה, איך קראו לזה, הערוץ הראשון?
הערוץ הראשון, כן, הפעם האחרונה זה הייתה הערוץ הראשון.
כן, למרות שחלק מהמגישים, מעט האמת, לא הרבה מגישים.
מעט מאוד, לדעתי חוץ מאורי לוי לא נשאר שם כמעט אף אחד.
לא, אבל אני מסתכל, גאולה ומרבי.
גם גאולה כבר
לא. לא זוכר את כל השמות, אבל חלק עברו. אבל הרדיו שממנו אתה בא, ובו אתה עדיין פחות או יותר פעיל, שזה פרשה כאומה בעיניי, אבל נדבר עליה בנפרד. רשת ב', אם בן אדם נניח נרדם, נכנס לקומה ב-2016, או 2015, 2013, וקם היום ושומע רשת ב', לא בטוח שום איזה הבדל, אתה יודע, קם בבוקר עם אריה גולן, ואחר כך אסתי פרס בצהריים, ותוכניות אקטואליה, ותוכניות עולמיות, וכל מיני, אתה יודע, בסך הכל, ערוץ רדיו דינמי, אקטואלי, חדשותי, שעושה עבודה לא רעה בכלל. אז בעצם, אם אני חוזר אליך, בתפקידך כחלק מתהליך הפירוק ההוא, למה הייתה ההתעקשות הזאת להישאר כגוף אחד, ולא בעצם להגיד, אתם יודעים מה, הטלוויזיה באמת רעה חולה, בואו נתחיל ממשהו חדש. קחו את הרדיו, תעזבו אותו בשקט. תעזבו את הרדיו בשקט. אני הייתי צריך לקבל את ההחלטה הזאת, זה מה שהייתי מנסה להוליך עליה, למרות כל הקטע של האיגוד המקצועי והכל. איך אתה רואה את זה היום, בדיעבד?
זו הייתה הצעה שהצענו. אתה נוגע בדיוק בנקודה. הייתה הצעה שהצענו.
קיבלתי לדעת גדולים, כן.
לי, כיושב ראש אגודת העיתונאים, הייתה אחריות כלפי כלל רשות השידור. ברור לי. אז לי היה קשה מאוד לבוא להגיד, אוקיי, שימו את הטלוויזיה בצד, בואו נלך. אנשי הרדיו. אבל הייתה יוזמה שאני הייתי שותף לה בעקיף, במאחורי הקלעים נקרא לזה, של כמה וכמה אנשי רדיו שבאו והציעו את זה, והתקבלה פחות או יותר באופן חיובי אצל הפוליטיקאים של אז, מהקוני שהזכרתי וארדן ונתניהו עצמו, וזה עלה שם, וגם אורוביץ היה בעסק, זה היה לא רחוק מהשלמה, ומה שהפיל את זה לדעתי היה זה שהם ניסו להגיד שהם לא הסכים הסכימו לכך שאנשים מסוימים יישארו, הם רצו להעיף כמה וכמה מהאנשים הבולטים שהם לא אהבו בתוך רשות השידור. זה הדבר האחד. הדבר השני הוא שבסופו של דבר, גם אצלנו וגם בתוך האגודה וגם בכלל, התפיסה אמרה שאם אנחנו לוקחים רק את הרדיו ושומרים אותו על, אני יודע, 300 העובדים שלו או משהו כזה, וזורקים את כל היתר שזה עובדי הטלוויזיה בעצם רק הטלוויזיה, שזה כמה מאות עובדים וזורקים אותם ומזניחים אותם, האחריות הכוללת בסופו של דבר היא זו שגם כן הביאה לכך שהיוזמה הזו לא התקדמה באמת קדימה. לי היה קשה מאוד לחיות עם זה בסוף, אם זה היה קורה, כי גם את הטלוויזיה אפשר היה לתקן. הכנו עבור ברפורמה, בתיק הזה שנמצא פה מאחוריי, תוכנית שלמה, שבעצם עליה הוקמה החטיבה האחודה בתאגיד, התוכנית קיימת אצלי, ואני לא אשכח את הישיבות שבהם הייתי בהתחלה לפני הקמת התאגיד, שהם אמרו לי, תראה, אנחנו רוצים לעשות כך וכך, והם מציגים לי נייר, וזה בדיוק הנייר שאנחנו הכנו מראש ושלחנו. זה היה נייר מקצועי שהכנתי ביחד עם צ'יקו מנשה ואחרים שהיו אז ברשות השידור, גם על סמך הניסיון בבי-בי-סי, אני עברתי שני קורסים של שבועיים בבי-בי-סי של ניהול מערכות תקשורת, למדנו מהם, בעצם הם עשו את המודל הכי מוצלח, אפשר להגיד, של עיתונאות אחודה, בעצם תקשורת, שזה אומר טלוויזיה, רדיו ואינטרנט, גם שם עשו לא מעט שינויים בדרך. בקיצור, ניסינו להנחיל את זה, על זה מבוססת היום החטיבה האחודה בתאגיד, ואפשר היה לעשות את השינוי. הפוליטיקאים פשוט לא רצו באיזשהו שלב, הם אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים את השליטה. רק הקטע האבסורדי פה בעסק, שהם איבדו את השליטה. כלומר, אם קודם הם אלה שמינו את הוועדה שממנה את, או לפחות היה להם חלק בה, היום הם מנותקים כמעט לגמרי. שזה טוב, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על דבר
הרעי מקצועית. ומי ברגע המכריע זיהה, אפרופו קצת רכילות, שנודעה ממש באחרונה, מי זיהה את זה שהם הולכים לאבד את השליטה?
מירי רגב, כמובן.
לא.
עם ההתבטאות שלה.
נתניהו ג'וניור, יאי, נתניהו.
נכון, בזמנו הוא כעס על אבא שלו.
כשכחלון נעמד על רגליים האחוריות ואמר, מספיק לשחק איתי, אני, אתה יודע, אפשר להגיד על כחלון הרבה מאוד דברים.
אולי זו הייתה הפעם הראשונה, אני חושב, שהוא ממש בלט ככה החוצה.
לא, זהו, הקטע הוא שאנחנו יודעים על המעורבות המטורפת הזאת בדיעבד, זאת אומרת, שנים, הרבה שנים אחרי, אבל כנראה שהילד...
אז בוא נשמע סיפור על משפחת נתניהו. ואני ממש ממש לא רלביסט, אוקיי? אני ממש לא, אני אפילו נגד התופעה.
אני חשדתי שאתה לא כזה, אבל זה בסדר.
אני ממש נגד התופעה, אבל בוא נספר סיפור, אפרופו מינויו של יוני בן מנחם לתפקיד מנכ״ל רשות השידור. היו לי במהלך המסע ומתן דיונים לא קטנים עם הנהלת משרד ראש הממשלה, גם ישירים, גם טלפונים, גם פגישות בכל מיני מקומות, כדי לסגור דברים מאחורי הקלעים, ואז הם באו אליי ואמרו, שמה יש, אנחנו רוצים לנהל מנכ״ל, תותח. הביאו כמה שמות, חלק מהם נפסלו על הסף, כי הם היו עצמאים מדי, אמנון דיק ואחרים, נדמה לי ששר התקשורת, אז יולי אדלשטיין התפטר אפילו על רקע זה, כשהיה צריך במשרד ראש הממשלה לקח את הפיקוד על העניין, וישבתי אז עם אחד מהבכירים של נתניהו, מנכ״ל משרדו, ודיברנו במשרד בלשכה שלו בתל אביב, הוא אמר לי, שמע, יש לנו את זה ואת זה ואת זה, אמרתי לו, שמע, תעשו זה וזה, נראים מקצועיים, תעשו להם את המבחנים, הם אנשים טובים, ואז ראיתי את השם יוני בן מנחם כתוב שם, ואמרתי לו, מה עם זה? הוא אמר, אין שום סיכוי, הבן אדם אין לו שום יכולות, הוא לא יכול, למרות שנתניהו אוהב אותו, אז זה, לא, זה בסדר, אל תדאג, אתה יכול להיות רגוע, ללכת הביתה בשקט. כמה ימים אחר כך, בבוקר, אני מקבל טלפון מאותו אחד, הוא מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, ראש הממשלה הלך הביתה, אמא, הסכים איתנו, עשינו ישיבה, כל אז יש לנו, היו שני שמות שהגיעו לגמר, צריך היה להחליט ביניהם, רציתי להיוועץ בך על זה, הוא חזר בבוקר, והוא אמר יוני בן מנחם ימונה למנכ״ל רשות השידור. מה שהיה באמצע זה שהוא פשוט היה בבית.
איך אומר, להסיק את המסקנות מזה. וגם אברמוביץ' וגם זה, נתניהו יכול ללכת עם ההחלטות הכי אמיצות שלו, כשהוא היה ראש ממשלה. האמת שגם היום, אם אנחנו רואים מה קרה עם קלוגהפט, ביום חמישי לפנות ערב ולהיכנס לסוף השבוע וביום ראשון בבוקר הוא חוזר עם סט חדש.
אני לא בטוח שם שזה נכון עם יאיר, אבל במעורבות לגבי קלוגהפט, אני חושב שיהיו שם גם דברים אחרים, אבל כי אני קצת מידע מאחורי הקלעים, אבל כן, אבל זה שם, זה ברקע.
האמת שאני לא בקיא וגם קראתי.
ואני גם לא חושב אגב שהייתה מעורבות בנושאים, ברוב המינויים שדיברו עליהם, היו נזרקו שמות, ראש שב"כ, ראש מוסד, זה וזה וזה, אני לא בטוח שהייתה שם מעורבות בהקשר הזה, יש יותר פולקלור וגם דברים מסוימים שהתנפחו מעבר, לא בטוח, אני לא יודע להגיד ב-100%.
תקשיב, האמת תמיד נמצאת איפשהו באמצע, אבל את האופי של המשפחה הזאת אנחנו מכירים, אתה יודע, אנחנו מספיק שנים בעסק הזה בשביל להכיר את האנשים הספציפיים האלה, במקרה שלך אתה נכנסת לתקשורת יחד איתו, זאת אומרת, יחד עם הכניסה שלו או החזרה שלו לארץ, תחילת שנות ה-90, מארצות הברית, מהאום, מהצירות בוושינגטון, סגן שר החוץ וכן הלאה, אז גם אני נתקלתי בו אז, וכבר סיפרתי את הסיפורים כמה פעמים, הוא בא עם החבילה הזאת שלו, עזב את המשפחה, המשפחה זה דבר שגדל עם השנים, זה האיש, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים סתם ככה, הדבר הקטן הזה של מתווה פתרון הפליטים, שהיה באמת מתווה יצא מהכלל, באמת, אתה יודע, אפילו הם, הליכודניקים לא יגידו שזה המתווה רע, ותוך שעתיים הוא הצליח להפוך את כל הסיפור על ראשו, ואני אגב אמרתי שלא תהיה לו ברירה, כי ההוא מעורב.
אני הייתי בטוח שהוא ילך על זה.
כן, הוא הלך על זה, הוא גם יצא בשידור ישיר בחמש אחר הצהריים, מסיבת עונאים מול פני האומה, ואמר, זה פנטסטי, זה הישג מדהים בהכל. לקח לו שעתיים לקבל את ההדים של מה שהבן והחבר'ה שם.
אז כן, אבל היה גם לחצים, בוא נהיה אגונים, היה גם לחצים אחרים, במקרה...
בוודאי, שפי פז ואחרים.
לא, אני מדבר על גדעון סער ונפתלי בנט, גדעון סער שהיה שר הפנים. במקרה זוגתי שתחיה, דוקטור גאיל טל שיר מהאוניברסיטה העברית, כתבה מאמר בארץ השבוע, היום, אתמול, זאת אומרת, בסוף השבוע, בדיוק מתייחסת לאירוע הזה כאיזושהי נקודה שבה נתניהו, ראש הממשלה שאמור להיות איש מקצוע ומקבל לפי החלטות, נכנע ללחצים פוליטיים במשהו שלגמרי מזיק למדינת ישראל. ושמה אני מסכים, זו הייתה נקודה, אני הופתעתי מאוד מהעניין הזה, כתבתי על זה אגב עבודת עבודה באוניברסיטה האקדמית על איך אלה לחצים והכל. הסיפור כאן הוא גם לחצים פוליטיים, חייבים להגיד, גדעון סער שם נעמד על רגליים אחוריות, ובנט, היו שם איומים להפיל את הקואליציה, זה לא היה רק המשפחה.
אתה צריך לעמוד על שלך.
נכון.
אם אתה מאמין.
ופה נכשל, חד משמעית.
עכשיו זה הולך לסיפור איראן וסיפור עזה ולמבצעים. בוא, אתה יודע, לא צריך להיות רק לא ביבי, או אני לא קורא לו ביבי בחיים, מעולם, מבחינתי הוא נתניהו, ואני לא חבר שלו ולא מחבב אותו, אבל זה באמת דיון אחר, ואתה יודע מה, נעשה פה הפסקה קצרה, ננשום ונחזור, מתודית כמובן, נחזור ונדבר טיפה על פוליטיקה. אוקיי, נשמנו קצת, דיברנו על רשות השידור, דיברנו על העיתונות, על העיתונים, על ההבדלים, רשתות חברתיות קצת, אחד הדברים שהם מעסיקים את כולנו ברמה היומיומית זה אובייקטיביות של עיתונות, זה אם יש דבר כזה ואין דבר כזה, ההבדל של, ש, ש, שאנחנו מדברים בו, אני חושב מאז שלמדנו, כל מי שלמד אי פעם קורס ראשון בתקשורת או מדע המדינה כמוני או כל מה שכל אחד מאיתנו עסק בו, היית ב-BBC, גם אני הייתי בקורס של BBC בתחילת שנות ה-90, חודש שלם אגב, היה כיף לא נורמלי. אתה יודע, ההבדל בין דעה לידיעה, בין ניוז לביו וכן הלאה והלאה. ואני, שוב, לא דיברנו על זה אף פעם, אני חושד שאני יותר שמאלני ממך, ואתה כנראה יותר ימני ממני. אין לי בעיה עם זה, זאת אומרת, כל מה שאני לא מדבר עם חברי קאט, אני מוכן לשמוע כל דעה שלא תהיה. אני לא מסוגל לנהל דיונים עם אנשים שהמוח שלהם נשטף, אוקיי? וזה בסדר, זה בסדר גמור בעיניי, שכל עיתונאי, בכל תחום שהוא, תהיה לו את הדעה שלו, ושהיא אפילו תהיה די ברורה ושקופה למי שמאזין לו, אבל שלא יערבב בינה לבין הדיווח, הוא יכול לפרשן את הדיווח שהוא מביא, הוא יכול, כמובן יש כאלה שהם כתבים, יש כאלה שפרשנים, יש את כל כותבי טורים ורפורטרים, אני חושב שמה שנהיה כאן, ורואים את זה לדעתי בתאגיד בצורה דרמטית, למשל, כל מערכת החדוש של התאגיד, בעיניי, כרגע, יש לה הטייה חד משמעית בכיוון הסרוג. לא יודע איך לקבל את זה, אני לא יודע למה זה קורה, כי הרי אנשים מביאים את בני מינם, ויכול להיות שזה סוג של תיקון או אנטיטזה למה שהיה בזמנו במערכות תקשורת אחרות, אבל התיקון הזה הוא בעיניי גרוע יותר ממה שהיה קודם. ואני לא יודע איך לאכול אותו, כי אני מסתכל על תוכניות, ממש תוכניות מובילות, כמו, אתה יודע, קלמן ליבסקין, או אריאל סגל, זאת אומרת, זה אנשים שלא רק שמזוהים עם השקפת עולם, שזה מקובל עליי, הם מזוהים עם בן אדם, וברגע שאתה מזוהה עם בן אדם ספציפי אחד, ואתה סוגד לו, אתה לא יכול להיות עיתונאי, זאת אומרת, אתה לא יכול להיות עיתונאי בגוף, בתאגיד שידור ציבורי. יש לי בעיה עם זה, איך אתה רואה את הדברים האלה?
יש סלט לא קטן בהגדרות של של מי שמשדר, לא כמעט אמרתי עיתונאים וזה בדיוק לא, של מי שמשדר, כלומר אמרת אראל סגל, אמרת קלמן ליבסקין, ההבדל עצום בין שניהם, ואני אשים בצד
של לא כל כך כמו שנדמה, אגב קצת עקבתי בזמן האחרון,
אני חושב שההבדל בהגדרה עיתונאי לא עיתונאי, וזה הדבר החשוב. קלמן ליבסקין לא עושה הנחות לאף אחד, והוא לגמרי לא אהוד בלשכת ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, אני אגיד את זה בלשון המעטה מאוד, ואני יודע כי אני
יודע, הוא מאגף אותו מימין, תאמין לי.
נמצא בסביבה, לא בהיבט הזה, אלא בהיבט של הביקורתיות, ובהיבט של זה של
שחיתות
ודברים אחרים. והוא עיתונאי לטעמי מעולה, והוא שואל שאלות קשות את כולם, ולא מתבייש.
זאת הייתה התדמית שלו כשהוא הפיל את גלנט, ואני זוכר את זה היטב, הוא היה אז במעריב.
עם הבת צילום של הבית מלמעלה, כן.
הוא הצליח לקעקע, לצערי אני אומר, כי הרבה מהחברים שלי השמאלנים מאוד במעריב אז, ועד היום חשבו עליו דברים הרבה יותר חיוביים, והוא מתעקש לקעקע את התדמית הזאת כמעט בכל שידור ובכל כתבה שהוא מוציא, אבל שוב זו דעתי.
אני חושב שלא, יש עוד כמה עיתונאים, אתה רואה את ההבדל ביניהם, עקיבא נוביק למשל, וזאב קם, שהוא ששם אתה יכול יותר להרגיש במידה מסוימת בהטייה. אבל בוא נציב לך את התמונת מראה. זה מה שהיה קיים כל השנים בתקשורת. כל השנים זה מה שהיה שם. זאת אומרת, עיתונאים, חבריי הטובים ביותר שהיו, ויש להם את הדעה שלהם, הדברים השתקפו בעיקר אם אתה, ואני בדיוק את זה למדתי והסתכלתי ובחנתי ומסתכל על הניסיון המקצועי שלי, ומבחירת האייטם ועד עם שימוש במונחים בתוך האייטם, אתה כעיתונאי מקצועי בוודאי יודע על מה אני מדבר, והדרך ונקודת המבט, אני לא רואה בזה דבר נורא והיום, אבל אין לזה שום דבר רע בעצם, למה? כי כל אחד יש לו את הכיוון שלו, הוא בלבד שהוא שומר על אמות המידה המקצועיות שלו, אין אובייקטיביות שנינו יודעים.
אני לא רואה בזה שום בעיה. מהותית, כל עוד העיתונאי שמשדר, שמפרשן, הוא זה שהוא יודע לתת את הדברים בצורה מקצועית. מה זה צורה מקצועית עכשיו? זה אומר לשאול את השאלות משני הצדדים. זה אומר לשאול את השאלות בצורה, יש מי שיגדיר אותה תוקפנית, אבל אני אגדיר אותה בצורה עיתונאית חדה, לשני הצדדים. ואתה רואה את זה בראיונות, וזה מטריף אותי. למשל, אתמול היה ראיון עם שופט בית משפט עליון לשעבר בערוץ הממלכתי, בערוץ הציבורי.
ראיתי ששיתפת את אבישי, ראיתי.
כן, אז אתה מסתכל, אז עזוב, אני לא מדבר על ביקורת עליו, זה בסדר, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, זה בסדר גמור, לגיטימי לגמרי, אבל השאלות כלפי לא היו חדות, ולא היו מספיק חודרניות, כמו שהיית רואה את אותן שאלות כלפי מי שאומר, צריך לעשות שינוי במערכת המשפט. ופה הבעיה המרכזית.
אז אני אגיד לך, במקרה הזה, לא ראיתי את הרעיון, אבל במקרה הזה אני יודע, כי נחשפנו למיליון כאלה בעבר, אני חושב שאנשים, רוב העיתונאים היום, שעושים את הרעיונות האלה, או שואלים, או מערכים, אנשים במעמד, כן, אנשים מקצועיים במעמד, כמו יועץ משפטי לשעבר, או שופט עליון לשעבר, פשוט לא יודעים מספיק את העובדות, לא מכירים את המטריה. ברוב המקרים זאת הבעיה העיקרית. כמות הבורות שאנחנו נתקלים אצל אנשים שבאמת משדרים בפריים, וכותבים בכותרות הראשיות בעיתון, אני משתגע לפעמים, זה לא משנה אם זה ימין או שמאל בכלל.
אז זהו, אז אתמול עמית סגל למשל, טעות מהותית.
אוי, טוב, בוא נעזוב אותו, הוא באמת, הוא רמת הביטחון העצמי שלו לפעמים כל כך רחוקה
אני חושב שעמית סגל שהיה עיתונאי מעולה, אני חושב שהוא עדיין עיתונאי מעולה, אבל באיזשהו שלב, גם בלחץ
ההנהלה
שלו, כדי שיהיה, אז הוא כבר הכניס יותר את העניין של הדעות. אתמול בן כספית בפגוש את העיתונות, ביחד עם עמית סגל, כל הזמן אומר לו, המחנה שלכם, אתם, למה אתם לא עושים ככה? מה זה אתם? עמית סגל, אתה מייצג מחנה? למה? מה קרה? אתה עיתונאי, אתה פרשן מוביל, אתה לא צריך להיות שם. והוא הכניס את עצמו לבור הזה.
לגמרי, לגמרי.
וזה מה שכל כך מרגיז אותי אצלו.
אגב, אני גם חשבתי שהוא חד, והוא הידען הכי גדול שהיה בפוליטיקה הישראלית. הבן אדם חי את זה מגיל 10, הבן אדם שלף נתונים, באמת, כשהוא היה בגלי צהל, זה היה עילוי.
והשיג הישגים עיתונאיים מעולים.
כן, עכשיו...
עולה נגד הליכוד.
עזוב, הדלת, אין דלת פוליטיקאי שהייתה סבורה בפניו, כשהוא היה עיתונאי מעל לבעתיו. העניין הוא שהוא עמיד עצמו בתוך אג'נדה, והיום כשאנשים רואים אותו, יודעים בדיוק מה יצא. עכשיו גם הקביעות, זה או בחירות שישיות, או זה, וזה לא יקום ולא יהיה, ושיקלי... שמע, זה כל כך חד משמעי שכל טעות כל כך זועקת. זה נורא, חבל.
אני כל כך לא מבין פרשנים שהם חד משמעיים, בטח בתמונת מצב הנוכחי.
בדיוק.
לא ברור. אבל בהקשר הזה של ההטייה הפוליטית שהתחלת איתה, אז כך דוגמה אחרת. אתה מכיר את נורית יוחנן?
ראיתי ששיתפת אותה, אני לא מאיזשהו עיתון
חובש כיתה, לא משהו? היא כתבת את השטחים של התאגיד.
אוקיי.
יחד עם אליאור לוי, שהוא הפרשן.
אמרתי סרוגים, ואפילו לא התכוונתי להגיד שהם בתאגיד, והנה לך עוד הוכחה למה שאני מתואם.
אבל זה בדיוק ההוכחה הפוכה. נורית יוחנן היא כתבת מעולה, מקצועית, שמביאה את הסיפורים הפלסטינים, כמעט סטייל גדעון לוי.
והקולגה שלך בגלובס, שמגיע מאותם מקומות פחות או יותר, ההטייה שלה לא רק ברורה, היא משמשת כמעט, ואני לא שופט את היכולות שלה כעיתונאית, אני לא מכיר אותה.
אתה מדבר על השותפות שלה בפאנל.
אני מדבר על זה שאתה קורא משהו, או רואה ציטוט שלה, או כותרת שלה, אתה יודע בדיוק את ההטייה מובנית. היא מבונית לחלוטין.
טובי, אני סופר לך את זה כמעט כל פרשן פוליטי.
אני יודע, אני רק אומר
שהתיקון
גרוע יותר מההצהרות של המקור, בעיניי, אבל אתה לא חייב להסכים.
אני אומר שזה היה כל השנים, וכשהתיקון מתקיים והוא בועט יותר מדי הצידה, אני מסכים איתך שבחלק מהמקרים זה בוטה, ובעיקר איפה זה בוטה, וזה תחום שאני עוסק איתו באופן אישי, ואתה תדבר איתי עליו, בטח זה בוטה בפרשנים החדשים, הם לא פרשנים, ואתה דיברת, הזכרת את אראל סגל, ויש עוד כמה כאלה כמו ברדוגו ואחרים, שהם הם לא פרשנים והם לא עיתונאים. דוגו אגב מתגאה בזה, הוא כל הזמן אומר, אני לא
איתו. הוא נמצא במטה הבחירות של הליכוד, הוא מצטלם במצודה, הוא עושה את זה בפועל, לא מתבייש בכלל.
אני לא יודע כמה...
הוא פרסם בעצמו את התמונות שלו שם.
בסדר, אני אומר, אני לא מכיר בדיוק את טיב היחסים שיש לו, והדברים שהוא מוצא שם.
אני רק אגיד, בשביל הגילוי הנאות, שאתה משדר תוכנית איומית.
כן, כן, אנחנו לא נדבר על זה גם, נדבר.
לא, אני רק אגיד שאתה משדר איתו בתחנה
בגלי
ישראל.
נכון, שאומרת שהיא כזו גם. הסיפור של הפרשנים שהם לא עיתונאים, הוא דעתי חמור במיוחד. אז זה התחיל, אפרופו עם קרן נויבך בזמנו שדיברנו עליו, ניסו להצמיד לה, הם קראו לזה פרשן או שדר מאזן או לא יודע איך לקרוא לזה, והביאו מישהו מבחוץ שבכלל לא עיתונאי, לא, זה לא המקום. ועכשיו, ברדוגו זה היה בגלי צהל לאורך השנים, הוא היה פרשן, אגב, יש לו פרשניות פוליטיות שבחלקן הלא קטן מתממש
בהרבה. הוא גדל בפוליטיקה הזאת, הוא יודע.
הוא מבין אותה לפני ולפנים.
ברור.
אבל יש, זה קרה גם במקומות אחרים. אתן לך את הדוגמה שאותי הכי הכעיסה בזמנו, בתוך התאגיד שוב, את מי הכניסו להיות פרשן או שדר לצד רן בנימיני מגיש חדשות, יומן החדשות של 5 בערב, יומן הערב, יומן חדשות, כן? לא תוכנית פרשנות, יומן חדשות. הכניסו את חבר הכנסת לשעבר משס, גואטה.
גואטה, כן.
אוקיי? עכשיו, גואטה באמת בחור חמוד לאללה, ודעותיו החברתיות הם איפשהו בקטע השס-מול, פעם עשיתי על זה איזושהי טבלה, איפה שס נמצאת,
במובן החברתי-כלכלי. נאמני הרב עובדיה של תחילת שנות ה-90.
כן, אבל זה רק לכאורה. הוא גם, בכל השידורים שלו, הוא היה מאוד מאוד נגד ממשלת נתניהו. שהוא התחיל לשדר.
זה עולה ביחד.
הוסיף עלה. את מי הוסיפו לו? הוסיפו לו את שלי יחימוביץ'. פתאום שלי וגואטה.
עשו מזה תוכנית, שלי וגואטה.
וזה כאילו פרשנים לגיטימיים. לא, הם לא. ושניהם, כמובן שלי, שאני מאוד מעריך, ואפילו מעריץ כשדרית נפלאה, אבל היא פוליטיקאית בסופו.
שעברה אגב בין לילה, אפרופו הטענות על לפיד ואחרים, היא עברה, ראינה את פרץ, תמיר פרץ, במוצאי שבת, וביום ראשון הצטרפה
למפלגת בדיוק. גם כן, צעד מאוד שערורייתי.
כן, כן, כן.
אבל זה קרה גם שם. עכשיו, זה פחות בוטה, זה נכון. רק מה שאני אומר, שהביקורת על מהלכים, שם לא הייתה בכלל ביקורת, על הקטע הזה של שלי וגואטה. בכלל.
אבל הם לא הגישו את היומן. זאת אומרת, צריך להגיד...
אז זה מה שאני אומר, מה זאת אומרת? הם שידרו בצורה מ5-6.5.
נכון, אבל היה ברור ש... הרי זה בדיוק העניין של אתה עושה סקס עם בגדים או בלי בגדים. זאת אומרת, הם אמרו, אוקיי, אז לא יהיה יומן, אנחנו ניתן להם לדבר. זה היה מין כזה,
בוא נשפור. אבל הם כן הכניסו שם כתבים מהשטח וראיינו
אותם. נכון, אבל גם רבי רשף עושה את זה ומביא את, או אמנון לוי שמביא את כל מיני רבנים מפוקפקים וכל מיני כאלה. זאת אומרת, הערבוב,
אגב, זה... מה הקשר? אבל הם ראיינים אותה והם... רעיינים טובים,
ואתה שומע את הרעיונות. אני אומר שיש פה ערבוב של תחומים בין דעות לפולקלור, לצ'יזבטים, וחדשות, דוחפים גם בחדשות.
בדיוק, זה הסלט שדיברתי עליו קודם. יפה, אז לתוך הסלט הזה נכנסו דמויות שהן דמויות פוליטיות.
כן, מודי זנדברג
מגיש
תוכנית על הביטלס.
גואטה, ברדוגו, אראל, כן. ינון מגל, עיתונאי, היה איתי... עשיתי לו אפילו חניכה.
אני לא מבין מה עבר לבן אדם הזה.
היה עיתונאי טוב. אני אומר לך, חד משמעית, עיתונאי טוב.
אני יודע, אני זוכר לו כתב שטחים בגלי צהל, ואחר כך כתב צבאי בערוץ 10, ופתאום משהו בברגים
הסתובב. הוא נכנס לפוליטיקה, וכשהוא חזר מהפוליטיקה לתקשורת, הוא לא חזר
לפוליטיקאי.
הוא נשאר פוליטיקאי, הוא שם. עכשיו, הצד הזה הוא צד שהוא חדור מטרה. הצד הזה של ברדוגו וינון, חלקו ציני יותר, חלקו ציני פחות, אראל סגל, במידה מסוימת, קלמן ליבסקין, שכאמור עדיין עיתונאי מקצועי, ואחרים. עכשיו, למה הם חדורי מטרה? וזה אני חושב אחד הדברים שבשמאל, בעיקר זה הרלביסטי, אבל בכלל בשמאל לא מבינים. הצד הזה של הימין באמת מאוד מאוד פגוע, מאוד מרגיש דפקו אותו, זה לא סתם לחזור לשלטון. הם באמת הרוב המכריע של, של האנשים בצד הזה מאמינים באמונה שלמה, שסיפור של משפטי נתניהו הוא אך ורק הדחה פוליטית, שזה הסיפור, ותציג את איזה הוכחות שאתה רק רוצה, מאמינים בזה בלב
אמרתי,
שלהם.
אמרתי, אני לא יכול לדבר עם זה, עם קאט, אני לא יכול לדבר עם קאט שמאמינה שהעולם שטוח, אוקיי? לא
רק, קצת קשה, רק קצת קשה גם להתעלם מהדברים שבאו ביחד עם זה, שהתבררו יותר ויותר במשפט, שנותנים להם עדויות תומכות, ויש לו מעט כאלה, ואי אפשר להתעלם גם
מזה. דני, אנחנו יודעים מזה נתניהו, ואנחנו יודעים שמה שמתברר כרגע, אתה ואני, ככה בינינו בשקט, אף אחד לא שומע, אנחנו לא ב-CNN כרגע. זה במידה רבה כמו אולמרט, ואני ראיינתי את אולמרט, ודיברנו על חרטות והכל. תקשיב, משפט פלילי זה משפט פלילי. אנחנו יודעים מה החוקים שלו ומה הכללים שלו. אתה לא יכול להביא את כל האמת כולה, ואתה לא יכול בלי לקמבן, אתה יודע, העדויות שיתמכו וכאלה שיסתרו וכאלה שאי אפשר להוכיח. מי זה נתניהו ומה זה נתניהו? כולם יודעים. ומי היה אולמרט?
כשהוא קצת הוכיח את זה. שנייה, אבל טוב, אתה תוכיח את זה, שם את המטרה ואתה
אומר את הציל. הרי, תראה, אם אתה לא מקבל את הפסיקות של מערכת המשפט, אתה צריך גם לא לקבל את ההרשאות של דרי ושל בניזרי. לא אתה. לא, דני, לא אתה. אני מדבר עליהם. אז אתה לא יכול ללכת רק מה שנוח לך, לשכוח שהיה רכטמן ושהיה ידלין ושהיה לוינסון ושהיה אופר ושהיה הירסדון ושהיה אולמרט ושהיה you name it, אם יהיה לנו מספיק זמן.
כן, אבל אתה יודע, אם יגידו לך הממד החמישי
והעמותות חמש, שיזרקו את גם לכלא, אני לא אכפת לי בכלל. אגב, אם ברק חטא, שישפטו אותו. ופרס, אבל פרס אין לך ויכוח איתי, פרס המציא את השיטה, אוקיי, אין לי בעיה, הכל בסדר.
בדיוק.
אבל שוב, העניין הוא לא זה, העניין הוא האם אתה מוכן לקבל את השיטה ואת הכללים שלה, גם אם בקצוות יש הרבה מאוד חספוסים וזיופים, ולהאמין שאין פה איזה קונספירציה כוללת, אפרופו טראמפ, להפיל זרם שלם רק בגלל שהאליטה, אפרופו אבי שבן חיים, וכאלה זה, 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 אתה יודע, איזה דמון, איזה דיפ סטייט גדול, שבינינו זה חרטה, כן, כי יש אנשים, ויש להם, אתה יודע, אנשים מתחברים אל אנשים דומים להם וכן הלאה, מושחתים היו, ונתניהו הוא לא יודע אם הכי גדול מכולם, אבל בוודאי הכי בוטה מכולם.
יש לך בקואליציה הנוכחית לפחות...
אני יודע, שר ששולט על הרבה כסף. עכשיו, תאמין לי, אנחנו לא נולדנו.
אז איפה הקטע?
לא, המערכת...
הרי זה בדיוק הפואנט הפוליטי.
המערכת חקרה אותו והעמידה אותו לדין במשך 10 שנים
רצופה. אני הייתי כתב משטרה אז, אני יודע ומכיר את הסיפורים מההתחלה ועד הסוף. לא, אני יודע. אוקיי, אז עכשיו... ואני לא אומר שהוא מושחת, אני אומר שהיו חשדות
מאוד מקרדים לגביו,
ולא הצליחו.
אוקיי, אגב, יכול להיות שהמערכת תסקר את נתניהו, אני אקבל את זה אגב, אני אקבל את זה.
הטענה של רבים בימין היא כזו, שגם במהלך המשפט נראה הדבר הזה, שהייתה מוטיבציית יתר, אם אני אקרא לזה בעדינות, של מערכת המשפט והחקירה.
אתה רוצה ציטוטים של ליברמן עכשיו על איתות היתר? על השגריר שקיבל את הפתק ולעס אותו שם בבלרוס?
כתבתי אותו. יודע, מכיר. רק הנקודה היא פה, שיש לזה השלכות פוליטיות מרחיקות לך.
תמיד, תמיד. איך רבין סיים את הקריירה בקדנציה הראשונה? לא אמרו אז השלכות פוליטיות? לא היו השלכות פוליטיות אז? אני לא מתבקח איתך עכשיו כשמאל ימין, באמת שלא. אני רק אומר ש...
איך זה נראה מגוחך הסיפור?
בדיוק, זה כל הקטע, זה כל הקטע.
נגד רבין.
תחשוב, למרות שאגב זה לא בדיוק $4,000 או $7,000, וזה לא בדיוק רק של לאה, אלא גם שלו, והרבה כסף, עזוב, אני אומר שוב, המערכת היא מערכת, היא ככה היא עובדת, היא לא יכולה לעבוד אחרת, אנחנו רואים את זה בכל העולם, זה לא משהו שאנחנו, אתה יודע, המצאנו פה פתאום. מה שאני מנסה להגיד זה שאם נחזור לבסיס של השיחה שלנו, כי אנחנו לא מנהלים פה את המשפט, לא של נתניהו ולא של אחרים, זה שיש פה חוסר מקצועיות בסיסי בכל, לאורך כל הקו. מי החשיפה של דן מרגלית ב-1977, אולי זה אפילו גולש אחורה לתחילת שנות ה-70, ועד לימינו אלה. זאת אומרת, רמת הסיקור ורמת הדיון ורמת הפרשנות, לא רק שהיא מוטה, היא בורה, וזאת הבעיה הכי גדולה שלי. ועכשיו אתה מוצא את עצמך, אפרופו מה שאמרנו עכשיו, לשדר תוכנית, אגב, יומית או שבועית, אני לא ממש...
ארבע ימים בשבוע.
ארבע ימים בשבוע, זה כמעט יומית, כן.
רבע לחמש קוראים לה.
רבע לחמש, עם מי שמזרק, פלוס מינוס מגלי צהל, באיחור מזעזע של שנים, אחרי שהוא באמת הצליח שם, לא יודע, אני כבר לא שומע מגלי צהל הרבה מאוד שנים, ולא רק בגללו, גילוי נאות, אני לא שומע כמעט שום דבר היום ברדיו, ולא רואה טלוויזיה, מקבל את האינפורמציה שלי דרך הרשתות, באופן מאוד, אני יודע שאתה שם, אבל אני לא... עם כל הכבוד לך, אני לא מקשיב לתוכניות האלה, ברדוגו. עכשיו, ברדוגו זה סמל, זה לא רק האיש ברדוגו, שהוא יכול להיות נחמד ואחלה ובחלה, ואתם יכולים לשתות כוסית ביחד, הכל טוב. עכשיו, אני יודע שיש ענייני פרנסה, תאמין לי, התחלנו את השיחה עם זה. ובכל זאת, אתה חי עם זה בשלום? זאת אומרת, אני שואל לך בצורה הכי, הכי בסיסית. אני יודע שאני לא הייתי מסוגל לקבל הצעה כזאת ולעמוד בה. איך אתה?
נתחיל מזה מהבסיס. הבסיס אומר מבחינתי היא שאני מתנגד עקרונית לכל סיפורי ההחרמות, ואני לא יהיה שם כי הם כאלה. אני יכול להגיד לך שנתראיינתי בתחנת רדיו פלסטינית שמזוהה עם חמאס, למשל, לפני כמה שנים, והם ביקשו לשמוע על דברים שקורים בישראל ואיך רואים אותם, התראיינתי גם להם. אני מתראיין באופן קבוע לתחנות חרדיות.
לשמאלן כמוני, מה אנחנו מדברים?
לתחנות, אז זהו, אני מתראיין באופן קבוע, ובהגדרה מפנה לעצמי את הזמן, למרות שבדרך כלל מתקשרים אליי פתאום ב-10 בלילה, אתה יכול עכשיו 5 דקות, יש כל מיני...
דמוקרטיבי.
קווי טלפון כאלה, אני מדבר על החרדים רגע, ושם זה יותר חשוב מדמוקרטיבי, שבהם אתה, הם מבקשים את השיחה בענייני דיומה, בעיקר פוליטיקה, שאותם זה הכי מעניין את הציבור החרדי.
ואגב, מדהים עד כמה שהם מחוברים לפוליטיקה.
מדהים כמה.
כן, כן.
הם היו המאזינים הכי קבועים שלי בזמנו ברשת ב' בתוכנית הלילה, הייתי הולך לאנג'ל אחרי התוכנית לקנות חלה לשבת, זה היה ביום חרדי.
אתם הירושלמים, בחיים אני לא אבין את הירושלמיות הזאת. אוקיי.
אז עכשיו למה? למה בעצם לעשות את זה? כדי לבוא ולתת את מה שאתה יודע ברמה הכי מקצועית שאתה יכול לתת, אני לא מתיימר להיות המקצוען הכי טוב בעולם, אני מאוד מאוד משתדל להביא עמות מידה מקצועיות, ומכל הכיוונים, ולהציג את התמונת המצב מכל הכיוונים, בכל מקום שבו אני נמצא. זה בדיוק התפקיד שאני רואה על עצמי, גם בגלי ישראל, התוכנית עם ברדוגו, וגם אני משתתף בפאנל, אתה לא רואה טלוויזיה, אבל מדי פעם תציץ, בשעה 7-8 בערב, בערוץ 14, רחמנה ליצלן, הערוץ שיש עתיד רוצה
לסגור.
לא, אתה לא
כבר. זה לא קיים אצלי בשביל הצהורי.
אבל אני מופיע שם יחד עם בן דרור ימיני ועוד כמה אחרים, רובם אנשי ימין, גם בן דרור אפשר להגיד עליו שהוא שמאלן גדול.
לא, לא, לא.
אבל בהחלט לא בדעה של הזה, ואני נמצא שם גם שם. הסיפור כאן הוא לנסות להביא את הדברים שאני רואה בצורה הכי מקצועית עיתונאית שיש, למקומות האלה שבהם אני נמצא. אני עובד עם ברדוגו, אגב, הזכרת בעיות פרנסה, אין שום קשר, הכל בסדר, תודה רבה, אני עובד בעוד כמה מקומות, אני כתב ופרשן.
אני אבהיר. אני יודע מה זה העיתונות שהייתה פעם, שיכולנו לעבוד במקום אחד, ולקבל גם משכורת הוגנת, וגם תנאים סוציאליים, שהיו מונים מאיתנו דאגה, ואני יודע שהיום, אני לא רוצה להגיד 100% מהעיתונאים, אבל רוב של מעל 80% מהעיתונאים, כמעט בכל כלי התקשורת, צריכים ללקט את הפרנסה שלהם מכמה וכמה מקורות שונים, ולא תמיד הבחירה הראשונה שלך או שלי, יהיו, אני לא שם, אבל יהיו דברים שאנחנו ממש מאוהבים בהם. אז לפעמים צריך לעשות דברים שאתה, בעולם מושלם לא היית לוקח.
אז אני אתגר אותך בעניין הזה.
כן.
שיט, הייתי מאוד שמח להיות ברשת בטן, בזמנו לא רצו אותי, בגלל שהייתי יושב ראש אגודת העיתונאים, כן. הם לא רצו לקחת אותי לשם, גם לתפקידים הבכירים, גם לתפקידים אחרים, כי הוא ראו ועדים ועדים.
מסומן, כן.
בסדר גמור, הכל בסדר, אבל ברמה המקצועית והתרומתית, מה שאני נותן לציבור המאזינים, בגלי ישראל זה יותר חשוב, זה יותר חשוב משמעותית. ולמה? למי אני מדבר בגלי ישראל ולמי אני מדבר בערוץ 14? אני מדבר על הציבור הימני, ימני, בגלי ישראל זה יותר הציונות הדתית, מה שמכונה, לא המפלגה, אלא המגזר, ובערוץ 14 זה פחות או יותר חופף, יותר גם אנשי ימין, לא בהכרח דתיים, ואני רואה ושומע את התגובות, ואגב, הפנייה של יש עתיד לפסול אותם היא בגלל הצלחה מסוימת הרייטינג שיש להם, כי הם עולים. הם עולים.
בוא לא נתאמר, הם קמו כערוץ מורשת והצליחו להיות משהו שאף אחד לא יתאמן שלא יהיה.
אין ויכוח. אין ויכוח, אין ויכוח, אני שם. לקטע של הפרנסה זה הפוך, אני עבדתי בגלי צהל לפני זה, ממש לפני שעברתי, עבדתי בגלי צהל, שם גם הכרתי את ברדוגו ברמה האישית, הכרתי אותו קודם רק בכללי, וכמו שאמרת אגב, איש באמת נחמד, נעים הליכות והכל, ובסחבק והכל כיפי, וגם למה שהוא אמר שם, הדברים שהוא אמר שם, לא בהכרח התחברתי תמיד, אפילו הרבה פעמים לא, ראיתי שם עורך חדשות ועורך משנה של היומן וכולי, לא בהכרח התחברתי למה שהוא אמר ולאופן שבו הדברים נאמרים, אלא מה שקוראים הסגנון שבוכם עליו ועל אמסלם וכל הסיפור הזה שיורדים על הליכודניקים בהקשר הזה. וכשהגיעה הצעה לעבוד איתו בגלי ישראל, אז קודם כל מבחינתי זה היה לחזור לשדר, כי בגלי צהל שידרתי מעט מאוד. גם גלי צהל זה קליקה וגם שם, אתה יודע, רוצים את האנשים שלהם, בסדר גמור. ואמרתי, אוקיי, עשיתי לעצמי את החושבים. יש גם את העניין הזה של תיוג, אתה יודע, אומרים, אתה היית אתה בערוץ 12, מה? בערוץ גלי ישראל וב-14 וזה וזה, זה מתייג אותך ואתה אומר, או, עכשיו לא ייקחו אותך ל-12, 13 ואחרים, אוקיי, תודה רבה, אני גם לא כך, זה לא הדבר, אני בין, איך הגדרת את זה, מתקרב לעשור השביעי.
או, אתה יודע, בשלושב בן אדם כמוני וכמוך, אני כבר יותר, אני כבר הרבה שנים ככה, ברור לי לגמרי שאף אחד, אני כבר לא יהיה מנכ״ל התאגיד.
כן.
אני מבין את זה.
אז זה, אז אני לא, אז זה לא משם. הדבר החשוב פה בקטע שלה, אני רואה את זה, וסליחה על המילה הגבוהה, שליחות. מה זה אומר את השליחות הזו? לבוא להציג את, זה לא לאזן, חס וחלילה לאזן. אני גם אף פעם לא עוצר את ברדוגו מלהגיד את מה שהוא רוצה להגיד. חס וחלילה. לא, לא, אני לא, אני עושה בהגדרה, אני אומר שאני לא רוצה לעשות את זה. יש לו, אני כן מתקן, מציג את תמונת המצב כפי שהיא. למשל, בוא נתן לך דוגמה פשוטה מלפני שבועיים, סיפור ההסכם הגז שהולך ומתהווה. אני מכיר אותו היטב, כי אני מחסה אותו גם במקומות אחרים שבהם אני כותב. אני מדבר על ההסכם המים הכלכליים, גבול המים הכלכליים עם לבנון, המחלוקת, הולך להיות שם איזשהו הסדר, והאופוזיציה משתמשת בזה כדי לנגח את הממשלה. א', אתם מחרתם מים טריטוריאליים, לא מביאים את זה להסדר בכנסת וכו' וכו'. עשינו על זה לדעתי 4-5-6 שידורים בתחנה, בכל השידורים אני מציג את תמונת המצב המדויקת שהיא די מנוגדת למה שאומרת האופוזיציה, יותר מזה היה עלה שטייניץ, רציתי ששטייניץ יעלה לשידור ובמכוון, למה? כי יש את הסיפור, א' הוא מכיר את ההסכם המתהווה במידה מסוימת כי הבסיס שלו כבר היה בתקופתו, וב' יש את הוויכוח אם צריך להביא את זה לכנסת לאישור או לא צריך להביא את זה לכנסת לאישור, ואני שאלתי ושאלתי אותו פעמיים שיגיד את זה במובהק. לא צריך להביא את ההסכם הזה לאישור, כי לא מדובר במים טריטוריאליים, אלא במים כלכליים, שזה בעצם לא שטח טריטוריאלי של המדינה. אני לא, אגב, אני חושב שכן צריך להביא, לפחות להניח את זה לכנסת, להציג אותו בפומבי והכל, זה סיפור אחר, זה שקיפות. אבל בהיבט של האישור, חוקית, כנראה שלא צריך, זה המצב, וגם איש מהליכוד אומר את זה, ואומר את זה במובהק, מי שעשה, זאת אומרת שאני מנסה שם, וגם בערוץ 14, להציג תמונת מצב מורכבת יותר, לבוא לראות את הדברים האחרים. וצריך לתת ביקורת על הימין, אני אתן את הביקורת על הימין, ואם צריך על השמאל, אז אני מצטרף לביקורת על השמאל, שם זה קצת יותר חזק. אם צריך, אז אני אפשר. כמו למשל, עכשיו, זה הצד הזה של השליחות, הצד השני של השליחות, הוא בהיבט הזה, שאם תסלח לי, השנה האחרונה, ביקורת התקשורת הישראלית, התגלתה, חוץ מהבעיות המקצועיות והכשלים הרגילים, במערומיה, בהיבט הזה של ביקורת כלפי קואליציה ממשלה. יותר מדי כתבים, עיתונאים, פרשנים ומשטרה.
אני אגיד לך הרבה יותר מזה.
נותנים הנחות אין ספור
לממשלה. אני אגיד לך יותר מזה. אני כבן אדם שמזועזע מהרעיון שנתניהו יחזור להיות ראש ממשלה. עזוב אותי מהסיסמאות רלב וכולי. אני ביקרתי במחאה, לא הייתי פעיל יותר מדי, לא מציג את עצמי כאקטיביסט או כמפגין, אני יותר באתי לשם כעיתונאי או כבלוגר או כפודקסטר, והסתכלתי וכתבתי וראיינתי אנשים שעשו שם. מה שקורה בשנה האחרונה, בעיקר בתחום המדיני, בשטחים, בכל ההתנהלות של מערכת הביטחון, בעיניי זה, ואני מאתגר את זה מהצד שלי, לא מהצד שלך כרגע, זה בחייה לדורות. אנחנו הולכים לחטוף אינתיפאדה שאתה שהכרת, שנינו, שהכרנו את מה שהיה בתחילת, בסוף שנות ה-80, ואחר כך משנת 2000 ועד 2008-2009, זה יהיה בדיחה לעומת מה שהולך להיות, כי ההתנהגות, אתה יודע, ממשלת שמאל, ממשלת שמאל, זה הממשלה הכי ימנית, ממשלה הרבה יותר ימנית מזאת של נתניהו, מכל הממשלות שהיו של נתניהו, לא מה שהוא רוצה להקים עכשיו, שזה סיפור שאני לא חושב שיקרה, אבל הם פשוט מנותקים ומשותקים, ושלא לדבר על התפקוד של השר לביטחון פנים. איפה שאני לא מסתכל, אין לי בכלל, אין לי שום ויכוח איתך, זו ממשלה איומה. היתרון היחיד שלה שהיא איכשהו קטעה את הרצף של ממשלות נתניהו. אני לא יכול להתנגד לרעיון הזה, כי באמת זה נראה היה משהו שאי אפשר יהיה לעצור לנצח, וזה קרה. ואגב, זאת הסיבה שהממשלה הזאת מתקיימת בכלל. זה הדבר היחיד שמאחד אותה, גם את זה אני אומר כל הזמן. זאת אומרת, פה אי אפשר לאתגר אותי בעניין הזה, אני מבקר חריף, אגב, יש לנו
אבל אנחנו מדברים על התקשורת, טובי. אנחנו מדברים על התקשורת.
אז אני רואה חריף שאין אותי, נכון. אתה צודק.
לגמרי. הנה סיפור קטן מהימים האחרונים, כן? סכסוך עובדי משרד החוץ, איזוטרי, בכוונה בחרתי משהו איזוטרי.
הוא לא איזוטרי בכלל, הוא קטסטרופה.
יש לו משמעויות מדיניות אדירות.
דיברתי עם שגרירים, תאמין לי, אני יודע מה מדובר.
תשמע, הסיפור הזה, אני יכולתי להגיד לך את זה 20 פעם במהלך השיחה הקרובה. אם נתניהו היה עושה את הדבר הזה, היו שוחטים אותו בציבור ובתקשורת, שוחטים אותו.
אגב, הוא עשה את זה, מי שייבש את משרד החוץ, ועיקר אותו זה נתניהו. הוא העביר את כל יחסי החוץ של ישראל וכל מדיניות החוץ למשרד ראש הממשלה, זה מה שהוא עשה.
אין ספק, נכון, עשה את זה בכוונה, זה מה שהוא רוצה לשנות את זה, רצה ריכוזיות, נכון. לפיד נכנס למשרד, הבטיח הבטחות, אני זוכר את הנאום שלושה מהחבר
שלי. היו גם כמה קיומים, אבל זה עבר מהר מאוד.
לא עשה שם שום דבר בהיבט הזה של הקידום של המשרד, וגם יחסי עבודה, וזה לא רק יחסי עבודה. אז עכשיו למשל, הוא מחרים את כל עובדי המשרד, פגישות עם שגרירים, שרי חוץ וכו', אנשי המשרד לא באים בכלל. בכלל לא באים. אז הדליפו איזשהו הסכם לכאורה שהוצג עבורם, וחלק מהעיתונאים פרסמו אותו, הסכם מעולה, הסכם מעולה. הלכתי לבדוק, העיתונאים האלה לא עשו את הבדיקה הפשוטה, לא הלכו לא להסתדרות, ולא הלכו לאוצר, ולא הלכו לוועד עצמו, לשאול אותם על ההסכם הזה. אני הלכתי, בדקתי, אמרו, אין שום דבר, לא קיים, זה משהו שקיים רק אצל לשכת לפיד במקרה הזה, שהיא זו שהפיצה את זה. עבודה עיתונאית בסיסית. עכשיו, זו דוגמה קטנה, וזה קיים בכל אורך העירייה, לכל אורך העירייה. עכשיו, כשצריך לתת מחמאות, צריך לתת מחמאות. למשל, אפרופו ערוץ 14, שידרנו בלייב את הנאום של לפיד באום לפני שבוע וחצי, זה שודר בלייב כשהייתי בתוכנית, ואמרתי בסוף הנאום, נאום של מנהיג ישראלי, נאום ראוי, נאום חזק, הקטע של הפלסטינים עלה, אבל בקטנה, לא כזה דרמטי, ועם התניה, נתניהו לא היה עושה את זה הרבה יותר טוב, ושם...
נתניהו עשה את זה, עשה את זה בצורה הרבה יותר חד משמעית.
לא, אני מתכוון כאילו בפן של לא האופן שבו, כי נתניהו באמת...
כן, בסדר, שתי מדינות, אנחנו צריכים לתניהו באילן, בסדר.
כן, אבל בטקסטים, הטקסטים לא היו, היכולת לשים את הטקסט הזה לנתניהו, והיה נותן
לו... לפיד לא פחות ימין מדיני מנתניהו, בחייך, מה אנחנו מדברים?
לפחות הצהרתית.
עזוב, לא מעניין אותו שטחים. טוב.
זה אורן של השמאל שיושבים בין הצליה לבין...
לא בנט, לא שקד. דני, על מה אנחנו מדברים? זאת ממשלת ימין. זאת ממשלת ימין. הם מבחינתם, המצב מצוין, שימשיך ככה. טוב, תשמע, אנחנו כבר מדברים שעה ורבע עוד מעט, וזה באמת...
הזמן מהר שנהנים.
מה, אני הזהרתי אותך שכמעט כל המרואיינים הכבדים שלי, יש כאלה שאתה יודע, יש אנקדוטות, יש סיפורים שצריך, אני אוהב לקדם ספרים שאנשים קודמים וכל, אבל בעיקר עם עיתונאים ועם אנשים שעוסקים במדיניות וביחסי חוץ והכל, אז הם נהפכים לאורחים קבועים. ואני חושד שאני הולך להתקיל אותך בעניין הזה, כי יש לנו עוד המון המון דברים שאפשר לדבר עליהם, ובקרוב יש גם בחירות.
ענייני מדיניות, אפרופו כתבים מדיניים וכאלה, זה סיפור בפני עצמו.
סאב-זירו. באמת, לא נשאר העיתונות פה היום, אתה יודע, לא נעים להגיד, יש פה איים, קשה מאוד, זה לא סתם שרוב האנשים שדבר איתם חושבים כמוני, זאת אומרת, אנשים שבאו מהעיתונות של, אני לא רוצה להגיד של פעם, אנחנו לא משנות ה-50, אבל אתה יודע, של העשורים, לא הרבה עשורים אחורה, פחות מחוברים היום למקורות המידע הרגילים, ויותר מלקטים אם זה מעיתונות זרה, אם זה מה שמופיע בטוויטר, ואנחנו יודעים מאיפה לקחת מה. ועושים לעצמנו, מה שנקרא, מייצרים את הפיד של עצמנו בשביל, אתה יודע, לקבל תמונה קצת יותר מאוזנת. תחשוב על זה, זה סוג של לייצר מהדורה מותאמת אישית כמעט. אתה זוכר, בתחילת שנות האינטרנט היה סיפור של ספציפיקציה, של, אתה יודע, לייצר פרסונליזציה, קראו לזה. זה מה שקורה בפועל, גם אם זו לא הייתה הכוונה...
כוונת... אתה מקבל בפיד כל הזמן, כי הם לומדים אותך,
וזה... בדיוק, בדיוק. יפה, טוב, דני זקן, היה לי באמת לעונג, ואני, כמו שאני אומר, זה באמת היה על קצה המזלג, רק התחלנו, ויש המון המון דברים לדבר עליהם. מי הסיפור הפלסטיני שאנחנו דסקים בו ככה בשנים, ואתה ממש צללת לתוכו במשך המון שנים, דרך העיתונות עצמה, דרך המחקר העיתונות, שזה סיפור שלם, שבגילנו וכמעט כל המקבילים אלינו נהיו פרופסורים, לא כולם, אבל הרבה כאלה שממש הלכו לאקדמיה בתחום הזה, וגם הם התארחו אצלי, לא יעזור להם, כמה שהם מנסים להתחמק, וגם על ה... אתה יודע, על המדיה שבה אנחנו כרגע, זאת אומרת, אני בחיים לא עסקתי ברדיו, והנה כבר שנה וחצי, עוד מעט 200 פרקים, וזה עובד, תשמע, זה עובד.
אחד הפודקאסטים הכי מוצלחים, מקבל את ההכרה לגמרי.
אני, אתה יודע, לא הזמנתי את זה, אבל אני הולך להוציא את זה כטיזר. אפרופו רדיו. תודה רבה, ושתהיה שנה טובה. איך אומרים עכשיו, גמר חתימה טובה נדמה לי? לא, כי לימדו אותי שזה לא חתימה טובה, אלא גמר חתימה טובה, כי אנחנו עוד לפני, משהו כזה.
חתימה טובה זה בסוף, כן.
בדיוק, משהו בכל זאת קלטתי, למרות שאני אפיקורס מוחלט. תודה, דני, תודה. נתראה בשמחות. ביי ביי.